שלום שלום, אני דרור פויר ואתם על הוג'יקאסט, הסקט של האוניברסיטה העברית בירושלים. בואו נתחיל. נגיד שלום לאורח שלנו היום, דוקטור תום הופ, מרצה וחוקר בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב פה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
כיף שבאת.
כיף להיות פה.
אתה חוקר בינה מלאכותית, ואנחנו נדבר היום על המחקרים שלך, שהם בעצם בינה מלאכותית ברפואה ובמדע. אנחנו ננסה לראות איך משתמשים בכלי האימתני הזה, שתופס כל כך הרבה תשומת לב בזמן האחרון. איך משתמשים בו לדברים טובים, ולא רק לשטויות באינטרנט. אז לפני שנצלול לנושא, בוא ספר לנו קצת על עצמך, דרכך המחקרית.
אז אני עכשיו מרצה וחוקר פה במדעי המחשב באוניברסיטה. פתחתי מעבדה שעוסקת באיך עוזרים למדענים, לחוקרים, גם לרופאים, לגלות ידע חדש, או לגלות ידע קיים שיכול לעזור בקבלת החלטות, יכול לעזור למצוא טיפולים רלוונטיים. כן, לפני זה הייתי פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת וושינגטון, ובמכון אלן לבילה מלאכותית, AI2, בסיאטל.
יפה. טוב, הזכרת הרפואה, מדע, בוא נדבר קודם על הרפואה. בכל זאת, יש קצת הבדלים, נכון? הרופא צריך את הדאטה, את ההחלטה עכשיו, המדען יכול לחכות כמה שעות. אז טוב, אז אני אומר, בוא נקפוץ ישר לדבר הזה. היה לנו שתי שיחות על בינה מלאכותית פה בהסקט, בטח שמעת, ואני בטוח שגם המאזינות והמאזינים, אבל נזכיר, היה לנו גם מפרופסור דפנה שחף, ראיתי שאתם ביחד עשיתם כמה עבודות, נכון? על זיהוי הומור ודקויות, ככה איך המחשב יכול להסתדר, הבינה מלאכותית, וגם שיחה עם מיכל ליפשיץ בבית הספר לסיעוד, שבינה מלאכותית שמנסה לחזות אחוזי הצלחה בלידה, ואיתך אנחנו נדבר ככה, נעלה עוד, נכון, עוד רמה של סיבוכיות. אז ספר, איך אתה חושב שהבינה מלאכותית, אגב, באיזה, נכון, איזה משפחה נורא גדולה, אתה עוסק בשפה טבעית, בזיהוי פאטרנים, בספר קצת על התחום, ואז ישר לרפואה.
כן. אז מבחינת התחום, כמו שאמרתי, אנחנו עוזרים לחוקרים ולרופאים לגלות ידע. וספציפית, אחד הפוקוסים המרכזיים זה איך לגשת לכל המידע העצום שיש בספרות המדעית. כן. בוא ניקח את התחום הביולוגי-רפואי, מעל מיליון מאמרים יוצאים כל שנה.
מיליון מאמרים.
כן, מעל מיליון מאמרים.
וואו.
כן. אז תחשוב על הכמות האסטרונומית של מידע שהיה יכול לשמש, לדוגמה, לעזור לטיפולים בכל מיני מקרים ספציפיים, לזהות בעיות פוטנציאליות מראש, וגם למחקר עצמו, איך לקדם את ההבנה של ביולוגיה ורפואה, כן. בצורה יותר מקיפה. עכשיו, בני אדם כמובן לא יכולים לעבור על הכמות המטורפת הזו. נכון?
אין סיכוי.
בדיוק. אפילו לא הרבה הרבה פחות מזה. אז לכן יש
בטח שלא רופאים, שגם ככה הם מאוד עמוסים, ויש להם עומס כל יום, כן? אין להם 24 שעות לקרוא מאמרים.
כן, בהחלט. יש כל מיני מחקרים על זה שרופאים בעצם נתקלים הרבה במהלך הטיפול היומיומי שלהם, בשאלות, שאלות שאין להם תשובות עליהן. כלומר, מה הסימפטום הזה יכול להצביע, או איזו תרופה כדאי לתת במצב כזה וכזה. כן. והרופאים בעצם, יש להם לחץ ועומס מאוד גדול, וכדי להתעדכן בספרות, כדי לעשות מה שמכונה evidence-based medicine,
כן.
שזה בעצם אומר שהרופאים מוטלת החובה, במרכאות, להתעדכן בספרות, ולקבל החלטות מבוססות על המידע הכי עדכני שיש, היכולת הזו היא מאוד מוגבלת.
אוקיי, ובעצם הכלי שלך שאתה מפתח, הוא אמור לעזור לרופא, נכון? הוא נתקל באיזה בעיה רפואית, הוא פשוט נכנס ואומר, חפש לי, תעשה לי. עכשיו, תגיד, אמרת מיליון מאמרים, אני מתאר לעצמי שלא כולם באותה רמה, לא כולם, הכלי גם מדרג ביניהם, יודע למצוא את המאמרים החשובים, נכון? זו המטרה, להביא את הטופ של הטופ.
אז יש, אז החזון בהחלט, החזון הוא לא רק לחפש מאמרים, אלא גם למצוא את היכולת לזקק מידע מתוך הרבה מאמרים, כדי ממש לעזור לרופאים לקבל החלטות ספציפיות. אני אתן דוגמה אולי מהמחקר שהוצאנו בזמן האחרון. אז במחקר הזה אנחנו לוקחים נתונים של חולים בטיפול נמרץ, נתונים אמיתיים, והמטרה היא לחזות מה יקרה למטופל במהלך הטיפול נמרץ. לדוגמה, כמה זמן המטופל יהיה מאושפז בטיפול נמרץ. מה סיכויי התמותה? האם יהיה צורך בהנשמה מלאכותית לזמן ממושך? משהו בקורונה, אגב, היה מאוד חשוב לנסות לצפות את זה מראש, כדי לתכנן את המשאבים הדרושים.
כן.
אז עכשיו, מה שאנחנו עשינו, זה לחזות את התוצאות האלה, את ה-outcomes האלה, לדוגמה, שוב, סיכויי תמותה, ולחזות את זה כמו ש... בהפשטה, כמו שרופא היה ניגש לבעיה מורכבת ומתייעץ בספרות כדי לחבר עם את הידע הפנימי שלו והניסיון שלו עם ידע חיצוני. אז אנחנו לוקחים את הגישה האנושית הזו ואנחנו מכניסים לאוטומציה ספציפית עם כלי בינה מלאכותית ועיבוד שפה טבעית כמו ה-Chat GPT הזה שכולם שומע.
הלהיט.
כן. אז מודלים בסגנון הזה, כמו שאנחנו קוראים להם מודלי שפה, ובטח נוכל להרחיב על זה עוד מעט.
NLP, נכון?
כן, NLP, Natural Language Processing, ומודלי שפה מאוד גדולים, עם מיליארדים של פרמטרים, כמו שאנחנו קוראים לזה, שבעצם אומנו על קריאה של הרבה מאוד טקסטים, ובמקרה שלנו טקסטים מדעיים וטקסטים קליניים. אוקיי, אז אנחנו לוקחים את היכולות האלה של המודלי שפה האלה, כדי לכל מטופל ומטופל למצוא...
ומטופלת?
ומטופלת, כמובן. כל מטופל ומטופלת, למצוא את המאמרים הרלוונטיים ביותר. אוקיי, אז לכל מטופל בטיפול נמרץ, אוטומטית המודל שפה הזה הולך לספרות הרפואית, לכל מיליוני המאמרים האלה, ומוצא את המאמרים שהכי מתאימים למטופל או מטופלת הספציפי.
יפה.
ואז בשלב השני, הוא שוב עם המודלי שפה האלה, לקרוא לעומק גם את התיק הרפואי של המטופל, גם את המאמרים, ולזקק מתוך זה יכולת פרדיקציה.
וגם מקרים אחרים דומים, זאת אומרת, או שזה רק ספרות, או שיש לו גם דאטה על, לא יודע, אם בן אדם מה עם בעיה בלב, לדוגמה, האם מכניסים לו גם נתונים של, לא יודע מה, 100 אלף איש אחרים עם בעיה בלב, או רק ספרות?
לא, בהחלט. אז המודל מאומן בעצם, המודל בינה מלאכותית הזה, הוא גם נעזר בספרות, וגם בהרבה מקרים דומים אחרים. כדי לחזות בסוף, נגיד, סיכויי תמותה. ומה שאנחנו רואים, שבאמת היכולת להיעזר בספרות, מוסיפה הרבה מאוד אינפורמציה, מעבר לרק חיזוי יותר כזה סטנדרטי, רק על סמך, אתה יודע, טבלה גדולה של מטופלים היסטוריים. הידע החיצוני הזה יכול מאוד לעזור לשפר את הדיוק.
כן, ובניסיון, אני מתארס לי שזה עדיין משלבי פיתוח, נכון? זה עוד לא בביצוע. מתחילים איזה פיילוס, זאת אומרת, איך אתה יודע שהחיזויים שלו טובים, או יותר מוצלחים, או משתפרים?
כן, אז קודם כל הדרך הכי בסיסית וישירה לעשות את זה היא לקחת מטופלים שעוד לא ראינו, אז כלומר אנחנו מאמנים את המערכת הזו שלנו על עשרות אלפי מטופלים, ואז אנחנו שמים בצד עוד אלפי או עשרות אלפי מטופלים שהמערכת לא ראתה, ובודקים את היכולת לחזות עליהם, אוקיי? ואז אנחנו רואים שיפורי דיוק משמעותיים כשנעזרים בספרות. עכשיו, מעבר לזה, כן, אנחנו עכשיו בשלבים יחסית מוקדמים של פיילוטים פה עם בתי חולים בארץ, וטיים וויל טל, כמו שאומרים. עכשיו, יש הרבה מאוד אתגרים באמת בלהכניס מערכות כאלה לתוך שימוש אמיתי.
כן, חכה, עוד נגיע לאתגרים.
ובהחלט אפשר לדבר על זה.
עוד נגיע לאתגרים, אבל בינתיים אנחנו
בפן האופטימי.
קראתם, יש לכם שמגניב לתוכנה הזאת, כמו לשתבות?
טוב, מגניב, אתה יודע, הכל יחסי, אבל לשם קוראים ביפ.
ביפ, מגניב, נו.
שזה Biomedical Evidence Enhanced Prediction. וביפ, אתה יודע, כמו הקולות שאנחנו שומעים בבתי חולים. כן. הרבה ביפים בחדר טיפול נמרץ.
יפה. והחזון, אם יש לי כל זה ככה, איך הרופא ישתמש בזה? זה יהיה לו אפליקציה בטלפון? זה יהיה לו, אני לא יודע, יעמוד באיזה חדר, לא יודע, איך קוראים לזה? בעמדת החיות? זאת אומרת, מה החזון המעשי, איך אתה רואה את זה קורה בה?
כן, לא, אז באמת זו יכולת שיש לה הרבה מאוד דרכים להיכנס, לפחות בחזון ובפוטנציאל, לתוך ה-workflow הקליני. דוגמה אחת יכולה להיות בתוך המערכות EHR, Electronic Health Records, בתוך התיק הדיגיטלי שרופאים ורופאות מסתכלים כדי לקבל החלטות על מטופלים. אז תדמיין שבנוסף לתיק עם כל הרקע וכן הלאה, יהיה גם איזה חלון קטן שיגיד, אוקיי, הנה עשרה או חמישה מאמרים שהכי רלוונטיים למטופל הזה, והנה הסיבות שהם יצאו רלוונטיים למטופל הזה, והנה המסקנות שהמודל חושב להשיג על סמך החמישה מאמרים האלה. זאת דוגמה אחת.
יפה. נעבור לשימושים אחרים בתוכנה שלכם, בביפ. דיברנו על רפואה, הזכרת המדע, בוא נדבר קצת על שימושים כאלה.
שימושים מעבר לרפואה, אתה...
כן, כן.
כן. אז תראה,
או שיש עוד שימושים ברפואה שאתה רוצה לדבר?
אני, בוא כן, נזרום. כן. אז תראה, ביפ זה מערכת אחת כחלק גישה יותר כללית שלנו עם הרבה מערכות אחרות. אוקיי, משהו אחד שהוא גם קשור לרפואה, אבל יותר, בוא נגיד, נכנס למחקר מאשר ממש פרקטיס קליני, קשור יותר למדעי החיים, וספציפית לחיזויים של היפותזות ביולוגיות. לדוגמה, חיזוי שתרופה מסוימת יכולה אולי לשמש למחלה ש... טרם נבדקה עם התרופה הזו. קוראים לזה גם drug repurposing או drug repositioning.
Okay.
למצוא שימושים חדשים לתרופות. לזהות שגן מסוים קשור למחלה מסוימת, ואולי אפשר לטרגט אותו. אז קוראים לזה אצלנו biomedical hypothesis generation. יש לנו בעצם הרבה דוגמאות היסטוריות ידועות כבר מתוך מחקרים קודמים, לדוגמה של גנים ומחלות, או תרופות ומחלות, ועכשיו אנחנו רוצים לאמן מודלים שידעו לחזות היפותזות חדשות כאלה, וגם את זה אנחנו עושים בעזרת הידע העצום הקולקטיבי של המדע בתוך הספרות.
כן, אתה יודע, נגיד דיברת על תיקים רפואיים עכשיו, נגיד יש איזה בעיה בידע הזה, זאת אומרת, אולי במאמרים מדעיים הם כתובים בפורמט מאוד מסוים, ובשפה ברורה, אבל כל מי שראה תיק רפואי בחיים שלו, שכתוב כמו איזו סטנוגרמה כזאת, אני חוזר סליחה על הרפואה, אבל מין סטנוגרמה כזאת, חצי ראשי תיבות, חצי ממשפטים כאלה, כאילו שאמור להבין אותם, אני לא יודע מי, איזה רופא, זה קשה למכונה, זה קשה לביפ.
בהחלט, כן, בהחלט קשה. אני אגיד שגם המאמרים המדעיים, הם גם קשים בצורה אחרת, אז באמת, תיקים רפואיים כתובים כמעט בשפה אחרת, כמו שאמרת, סטנוגרמות כאלה, עם כל מיני ראשי תיבות וקיצורים, וגם לכל רופא יש את הסגנון שלו. ושלא לדבר על מדינות שהן לא ארצות הברית, מדינות שהן לא דוברות אנגלית, אז שם יש ממש שילובים של שפות, נגיד בתיקים בישראל, אתה תראה שילוב של עברית ואנגלית, מה שמכונה code switching. אז יש הרבה מאוד בעיות בלגרום למודלים להבין את הטקסטים, אבל גם ספרות מדעית, מצד אחד היא כתובה בצורה שאמורה להיות יותר נהירה לקורא החיצוני, נכון? זה בעצם חלק מהמטרה של לפרסם דברים. מצד שני, העומק הטכני והמורכבות כל כך גדולים, שזה גם מקשה על המודלי שפה האלה, מקשה בצורות אחרות.
כן. טוב, בוא נדבר קצת על, באמת על האתגרים שאתם נתקלים בהם, שביפ נתקל בהם. ספר קצת, דיברנו על ההבדלים בין השפות, בין הזה, אבל חוץ מזה, יש לו אתגר, זאת אומרת, זה אתגר שהוא אפשר להגיד טכני, נכון? זאת אומרת, אם תהיה סטנדרטיזציה של הדיווח הרפואי, יהיה קל יותר לכולם.
זה נכון.
כן. אבל יש מגבלות או אתגרים שהם יותר מהותיים לתוכנה?
כן, קודם כל, האתגר הטכני שציינת הוא מאוד מהותי בכל מקרה, כן, מאוד מאתגר.
כן, להתחיל להגיד לרופא מה שעשית עד עכשיו, מעכשיו תעשה הכל הפוך, אני נשוי לרופאה, לא כולם יזרמו עם זה.
לא, זה כבר נכנס לעולם אחר לגמרי, העולם הסוציולוגי, החברתי, שהוא פוליטיקה ארגונית, אגו, כל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים וחשובים, אני אפילו לא מדבר על זה כרגע, אני מדבר על האתגרים הטכניים של לגרום למודלים להבין מורכבויות מדעיות עשירות, המודלים כרגע די רחוקים מזה, אבל מעבר לזה בואו נדבר על עוד כמה אתגרים, אז אתגר אחד שהוא ממש יסודי בבינה מלאכותית, והמודלים האלה הם לא שונים, זו הבעיה של קורלציות שרירותיות, או spurious correlations, אנחנו קוראים לזה.
Okay,
שזה אומר זה. שהמודל עולה על כל מיני דפוסים שהם לא באמת סיבתיים. דפוסים שהם לא באמת...
כן, עולם הסיבתיות זה...
חוזים, לא, לא באמת חוזים לנו כמו שהיינו רוצים, את המנגנון היסודי האמיתי שגורם לזה תוצאה. ואז... לאיזה בעיות זה יכול לגרום? אני אתן, יש כמה דוגמאות. דוגמאות נחמדות מעולם הרפואה. אז נגיד מקרה שמעתי עליו לאחרונה, אתה מסתכל על בדיקות דם של מטופלים.
כן.
Okay? ואתה רואה בדיוק את אותה בדיקת דם, בדיוק את אותו ערך של הבדיקת דם, בדיוק את התוצאה. אחת מהן בשלוש לפנות בוקר, ואחת בתשע בבוקר.
כן.
Okay? עכשיו, אני אומר לך שהמטופלים שקיבלו את הבדיקת דם הזו בשלוש בבוקר, בדיוק אותה תוצאה, הם בסיכויי תמותה מאוד מאוד גבוהים. ואלה שקיבלו אותם בתשע בבוקר, סיכויי תמותה נמוכים מאוד.
Okay.
אז מה יכול להיות גורם לדבר כזה? אתה יודע, המכונה, המודלי AI, הם לא מודעים לכל הקונטקסט וה-common sense הזה, יסודי, הבסיסי מאחורי הנתונים.
כן.
מה במקרה הזה מסתבר? וזה בדיעבד מאוד הגיוני. כשאתה לוקח איזה בדיקת דם מסוימת בשלוש בבוקר למישהו, כנראה שהוא עכשיו בהשפוס בבית חולים במצב די קשה, ולכן הסיכויי תמותה הרבה יותר גדולים. ואותה בדיקת דם בדיוק יכולה להיות סטנדרטית לגמרי בקופת חולים בתשע בבוקר. אז זו דוגמה למשהו שמודל יכול לעלות עליו, ולחזות אולי, אתה יודע, שאם השעה שלוש בבוקר, עבור הבדיקה דם הזו, אז נחזה סיכויי תמותה גבוהים. אבל זה בעצם לא מה שבאמת גורם לזה. Mm-hmm. דוגמה נוספת, שיכולה להיות גם אינטואיטיבית, בתחום הקורונה.
Okay.
היה הרבה מאמץ לגרום למודלי בינה מלאכותית, לעזור לזיהוי של חולי קורונה, וספציפית חולי קורונה במצב חמור, ולחזות את הסיכויי דרדרות שלהם.
Okay.
ועשו את זה בין היתר עם צילומי רנטגן, צילומי ריאה.
כן. שזה תחום שדווקא בו הבינה המלאכותית עושה עבודה יפה, לא בזיהוי פאטרנים, היא יכולה לעבור על עשרות אלפי צילומים בלי להתעייף, העיניים של אחדות, שם יש איזה הצלחה, לא?
בדיוק, יש הצלחה, אבל גם יש הרבה, גם שם יש הרבה אתגרים, ובדיוק זה מה שאני רוצה לומר לך. לדוגמה, בקורונה, הם לקחו מטופלים, עשו להם צילומי רנטגן, ומה הסתבר? הסתבר לדוגמה שאנשים, וזה בדיעבד מאוד הגיוני, אנשים ששוכבים בזמן הצילום, הם היו במצב קשה יותר, לכן עשו להם את הצילום בשכיבה. אוקיי?
אוקיי.
ואז כשמפעילים את המודל, המודל למד לזהות שאנשים ששוכבים, הם במצב חמור יותר. יש להם סיכויי...
יש לי תחושה לאן זה הולך, כן?
כן. אז מה בסוף המודל הזה יעשה? הוא ילמד לזהות שכשבן אדם שוכב, יש לו סיכוי תמותה גבוה יותר מקורונה. שכמובן זה לא באמת הסיבה והתוצאה. זה פשוט איזו קורלציה כזו מאיך שהנתונים נאספו.
כן. זאת אומרת, הוא חושב שהבן אדם לא שוכב כי הוא חולה, אלא הוא חולה כי הוא שוכב.
בדיוק.
יפה.
זה גם דוגמאות אחרות שבהם המודלים האלה נכשלו, הם למדו לזהות את הפונטים, אתה יודע, של המספרים הסידוריים של הצילומי רנטגן. ויש בתי חולים שפשוט היה להם יותר חולי קורונה. ולבתי חולים האלה יש פונט מסוים, ולבתי חולים הפחות חולי קורונה יש פונט אחר. ואז שוב, המודל פשוט למד לזהות את הפונט, וכל פעם שיש פונט מסוים, לחזות שהסיכויי... היא תמותה עם גבוהים יותר מקורונה.
זאת אומרת, הוא אומר לרופא, תחליפו את הפונט וכולם יהיו בריאים.
זהו, בדיוק, כן. ובאמת אתה נוגע בדיוק בנקודה המרכזית של סיבתיות. סיבתיות מדברת על יכולת לקבל איזו החלטה, איזו פעולה בעולם.
כן.
כן. לא רק איזו קורלציה שרירותית. וכמובן, שאתה יודע, להחליף את הפונט והחולה יהיה בריא, זאת לא
ההחלטה אבל מבחינתו זה היה לו היגיון מוצק.
כן, בדיוק, בדיוק.
עכשיו, בעצם הסיבתיות היא חלק מתכונה שלנו, לך ולי, ולעומר סתיוי פה שיושב איתנו, הטכנאי הנהדר, יש common sense, מה שנקרא. אנחנו מבינים שהבן אדם לא חולה כי הוא שוכב, אלא הוא שוכב כי הוא חולה. אבל נכון שהבינה מלאכותית, להבנתי, היא אין לה common sense. איך, זאת אומרת, קודם כל, בכלל אי אפשר להגדיר common sense, נכון? כי ההגדרה של common sense היא בעצמה common sense. איך אפשר לפתור את הדבר הזה?
כן, אז יפה אמרת על common sense, ובאמת אין איזו הגדרה אחת למה זה common sense. אני אגיד אפילו מעבר לזה, כשאנחנו מתעסקים בתחום כל כך מורכב ועשיר טכנית, כמו תחומים מדעיים או טיפולים רפואיים, אתה לא בהכרח רוצה גם שהרופא שלך יחליט רק על סמך common sense, נכון? כלומר, לפעמים ההחלטה הנכונה היא נוגדת את האינטואיציה, נוגדת את common sense במרכאות הזה, שקשה להגדיר אותו. אבל מה שכן צריך להכניס למודלים האלה, זה באמת, בוא לא נקרא לזה common sense, אלא יכולת הבנה יסודית של המנגנונים בעולם, אוקיי? לדוגמה, המנגנונים האנטומיים, המנגנונים הביולוגיים, המנגנונים הקליניים, להזריק את היכולת ההבנה, בוא נגיד, מובנית הזו, מאוד אינטרפטבילית למומחים, מאוד מבוססת, להזריק את זה לתוך המודלים האלה, כדי לעזור להם לקבל החלטות יותר מושכלות, יותר מבוססות במנגנונים האמיתיים, ולא בכל מיני קורלציות שירותיות. לדוגמה,
אבל אתה יודע, ה-common sense שלנו, הוא לא מורכב רק מנתונים, נכון? הוא מורכב מהיות בעולם, נכון? מניסיון, חיים, מחושים, זה לא יהיה לו ל...
לא, שים לב קודם כל פה אנחנו נכנסים לסוגיה שהיא ממש ביסודות של בינה מלאכותית ולהתפתחות שלה החל משנות ה-50, בתפר בין פסיכולוגיה קוגניטיבית לבין מדעי המחשב. ושים לב שאמרת שלנו יש חושים וחוויות, אבל מה זה חושים וחוויות? זה בעצם דרכים לקלוט נתונים,
דאטה, כן.
נכון? אנחנו קולטים את הדאטה הזה, החל מה...
נכון, אפשר להגיד שגם החוויות שלנו בעצם זרמים חשמליים בתוך המוח, כן.
זה ככה, בהחלט כן. מה שזה, לפחות רוב האנשים יגידו כך. אז בעצם אנחנו לומדים, אנחנו חיות שלומדות מנתונים. עכשיו יש כל מיני מחלוקות, כמה מזה בעצם מוטבע בנו ממש מלידה וכמה נלמד, אבל אין ספק שחלק גדול מה... מרכאות common sense הזה שלנו הוא גם נלמד.
נלמד.
כן.
כן. אז אתה אומר שיהיה אפשר...
אז תראה, אתה יודע, לא נהיה יומרניים כדי לומר האם כן אפשר או לא אפשר, אבל מה שבטוח זה שיש יכולת ותהיה יכולת יותר גדולה להזריק ידע כזה בסיסי על העולם לתוך המודלים האלה, כדי שיוכלו לקבל החלטות יותר, בוא נגיד, סיבתיות. מבוססי סיבתיות.
כן. כמה אנחנו רחוקים משם? אני אומר אנחנו, אני מתכוון המין האנושי, אני מתכוון בעצם אליך. כמה רחוקים אנחנו?
תראה, התחום הזה מתקדם ממש בצורה מטאורית, ככה שבאמת לא כדאי להיכנס פה לנבואות יותר מדי. אנחנו כרגע לא שם, זה כן אפשר לומר בטוח. יש לא מעט אנשים ועבודות שמנסים להכניס דברים כאלה סיבתיים לתוך מודלי שפה. אני יכול לתת דוגמה רק בקצרה מהעבודה שלי. אנחנו בעצם קוראים עם מודלי שפה כאלה את כל הספרות המדעית ומוציאים קשרים סיבתיים.
אוקיי.
כן, אנחנו בעצם בונים גרף, קוראים איזה גרף ידע עצום של כל הקשרים הסיבתיים שמדווחים בספרות המדעית ובפרט הספרות הרפואית. ואז למודלי שפה יכולה להיות גישה בעצם לידע הסיבתי הזה כפי שהוא מגולם בספרות, כפי שבני אדם כתבו את זה. עכשיו זה לא כן. פותר את כל הבעיה בכלל לא, אבל זו דרך אחת, זה בעצם לא תהיה כנראה, לא יהיה פתרון אחד לבעיה המאוד יסודית הזו בעיה, אבל דרך אחת תהיה איך לקחת את הידע האנושי הקולקטיבי, ולהבנות אותו ולהוציא מתוכו ידע סיבתי, כן. ואז להזריק את זה לתוך מודלי שפה.
מעניין. אתה יודע, לאחרונה פורסם שגוגל, המודל בינה מלאכותית של גוגל, פלם, נכון שמו?
נכון, נכון.
פורסם שהוא הצליח לעבור את מסמכי מבחני ההסמכה ברפואה. א', איך זה מתיישב עם כל מה שאמרנו עד עכשיו על סיבתיות ו-common sense, וב', האם זה באמת הוא עבר את מבחני ההסמכה ברפואה, וג', מה זה אומר? מה זה אומר לגבי, האם זה באמת מודל כל כך משוכלל?
אז כן, אז בואו דווקא נתחיל בשאלה האחרונה. זה מודל עצום, בוא נקרא לזה ככה, יש לו מעל חצי טריליון פרמטרים, כלומר 500 מיליארד.
לעומת מודלים אחרים?
נגיד GPT יש לו 200 מיליארד פרמטרים, שזה גם הרבה, כן, אבל גוגל בוא נגיד...
יותר מפי שניים.
כן, גוגל העלו את זה עוד. כן. במובן הזה הוא מאוד משוכלל, כן? כלומר, אתה חושב שיש לך איזו מכונה כזו מטורפת של חצי טריליון פרמטרים, ואתה לא... אבל הבעיה שאף אחד לא באמת יודע מה קורה שם. כלומר, מה בסוף למדנו? כן. מה כל הפרמטרים האלה עושים? עכשיו, זה נוגע לשאלות האחרות שלך. אז קודם כל, כמובן שזו התקדמות באמת מרשימה, ושוב, התחום הזה מתקדם מטאורית. עכשיו, המודל הזה באמת ממש לאחרונה הצליח לקבל ציון עובר, מה שמכונה, כן. במבחני הסמכה רפואיים. עכשיו, כשאתה קורא את המאמר הזה טיפה יותר לעומק, אתה רואה אבל כמה סייגים מאוד חשובים.
הלו, אני קראתי רק את הכותרת. בסדר, בוא ניתן לביפ לקרוא את המאמר הזה.
תשתמש בצ'אט GPT, כן. וכן, שיסכם לך. בכל מקרה, אז... לדוגמה, אחד הדברים שרואים שם זה ששאלות, בערך שליש, אם אני לא טועה, מהשאלות סוננו מהמבחן. למה? כי זה שאלות שדורשות לא רק קריאה של איזו שאלה ותשובות אמריקאיות בטקסט, אלא גם צ'ארטס רפואיים וכל מיני דיאגרמות וכמובן הדמיות. מה שהיה כרגע מודלי שפה האלה, בגלל שהם מתעסקים בעיקר בשפה, לא יכולים לעשות. עכשיו יש, ורופאים כמובן צריכים לעזר בהרבה נתונים מסוגים שונים, מה שמכונה multimodal information, כדי לקבל החלטות. עכשיו, יש הרבה עבודות בבינה מלאכותית, כמובן גם על תמונות, ויש ממש בחזית עכשיו עבודות שמנסות לשלב גם טקסט וגם תמונות.
יפה, זאת הייתה השאלה הבאה שלי. רגע, אז רגע, אז בוא נחזור, אז אתה אומר, הוא לא עבר את ההסמכה, ועשו לו הנחות, ונתנו לחלק, אוקיי, אז לא להיבהל.
אתה יודע, או לא להיבהל, או אולי אפשר גם להתאכזב, זה לא בהכרח דבר שלילי, אם בסוף המודלים האלה יצליחו, אתה יודע, לעזור לרופאים עד כדי כך בקבלת החלטות. אבל יש פה את הנקודה הכי חשובה בעצם, שבאמת קשורה לסיבתיות, ונחזור לזה. אנחנו לא באמת יודעים מה המודלים האלה למדו, נכון? אז כלומר...
זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה קורה להם במוח, איך הם מגיעים להחלטה.
כן.
אבל אנחנו גם לא יודעים את זה, אני לא יודע את זה על המוח שלך, אתה לא יודע את זה על המוח שלי.
נכון, זו נקודה מאוד טובה. אז קודם כל בוא נאמר שבמבחנים האלה, הם שוב בסגנון שאלות אמריקאיות, כלומר יש איזה, נגיד איזה פסקה קצרה, שאומרת, אוקיי, נכנס מטופל ככה וככה, והנה הסימפטומים שלו וכן הלאה, ואז יש כמה אפשרויות לתשובה לשאלה, לדוגמה, מה סביר שיש למטופל, או מה כדאי לתת למטופל. אוקיי, עכשיו יש שאלות אמריקאיות. אוקיי, אז א', המודלים יכול להיות שהם עולים על כל מיני קורלציות שרירותיות כאלה שוב.
כמו שהזכרנו קודם.
כן, זה גם מאוד תלוי במה התשובות האמריקאיות, הארבע תשובות האפשריות שניתנות. כמובן שרופא בקליניקה, הוא לא מקבל עכשיו כזה, תבחר או...
כל התשובות נכונות.
כן, בדיוק. אז זה מאוד תלוי איך זה נבנה וכן הלאה. עכשיו, לכן יש פה חשיבות מאוד גדולה בעצם, כשרוצים באמת לקבל החלטה ולא רק לחזות משהו, אז צריך את המנגנון הסיבתי. עכשיו, זה נכון שאנחנו גם כבני אדם, אנחנו לא באמת יודעים איך המוח עובד. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו כן יכולים לראות ממש, אפילו ביום-יום שלנו, שאנחנו כן יודעים להבין סיבתיות. אנחנו כן יודעים מה זה סיבה ותוצאה. נכון? אפילו שאנחנו לא יודעים איך המוח עושה את זה? אנחנו כן יודעים שיש לנו את היכולת.
זה ה-evidence-based, מה שנקרא, evidence-based intelligence.
אבל בצד השני של המטבע, אנחנו בהחלט רואים שלמודלי AI האלה, אין כיום יכולת קבלת החלטות סיבתית מספיק טובה.
כן. בין השורות של דבריך, אני שומע שאתה לא בדיוק מה... האוטופיסטים של המינה המלאכותית, אתה לא בדיוק אומר, היא תציל את העולם, תציל את הרפואה, תפתור את כל הבעיות של המדע ואת כל... נכון? הבנתי נכון?
תראה, יש לקוות ויש לחלום ויש להיות ריאלי. אז בהחלט יכול להיות שבעתיד הטיפה יותר רחוק, אנחנו נראה יותר ויותר דברים כאלה שכרגע נמצאים בחזון. ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. אז אני לא, ממש לא פוסל את זה לגמרי. להפך, אני חושב שיכול להיות שאנחנו נראה יותר ויותר כאלה שימושים עתידניים שנראים לנו היום כמו מדע בדיוני של בינה מלאכותית. אבל צריך להיות סקפטיים ולהיות זהירים, כי אנחנו כרגע רחוקים מזה, ושוב ציינו הרבה מהסיבות.
כן, אתה יודע, כי זה גם קשור ב... בקבלה שלנו, של האנושות, את הכלים האלה, אתה יודע, אני זוכר שדל-E יצא, ואחרי זה GPT, אני זוכר, כאילו שזה היה, אתה יודע, בקום המדינה, כן, אבל אתה יודע, בהתחלה תמיד יש התלהבות, וואו, בוא נע, מעכשיו לא יצטרכו ציירים, ולא יצטרכו עיתונאים, ולא יצטרכו זה, ולא יצטרכו בה, כל הבעיות בעולם נפטרו, עוברים כמה חודשים, ואז וואו, הדבר הזה הוא גרוע, יש לו הטיות, הוא גזען, נכון? אנחנו במין תנועה גלית כזאת, זאת מערכת היחסים האנושית עם המכונה.
Love hate, כן. וכמובן שהמטוטלת הזו לפעמים נעה לקיצוניות גם לכיוון השני, כלומר בהגזמה בבעיות של המודלים, בהגזמה בחולשות שלהם, אבל בהחלט, כן, יש כזה סייקל כזה של הייפ, ואז ירידה בזה.
הסייקל הזה בטח גם משפיע על זה לא קביעה, זה שאלה, האם הוא משפיע על האנשים שבאים ללמוד את זה, נכון? זאת אומרת, יש איזה מין, אתה מרגיש את זה? זאת אומרת,
בהחלט, כן. אתה יודע, לא יכול להתלונן, כי כרגע ההייפ מביא אליי סטודנטים. מביא אליי סטודנטים.
אתה צריך להרחיק אותם עם הכל.
אבל כן, בהחלט יש אפקט כזה של הייפ גם בתחומי הלימוד, ובמה שסטודנטים רוצים להתמחות בו, כן. חזרה לנקודה של, אבל האם הכלים האלה החליפו אותנו, ויחליפו רופאים, החליפו חוקרים, החליפו עיתונאים? אצלי הגישה המחקרית שלי שהיא גם משהו שאני אישית בפן הפרסונלי גם מקווה לראות, זה שהם לא יחליפו אותנו, אלא שהם יעזרו לנו, שהם יישבו לצידנו כמו אסיסטנס מאוד מאוד מתוחכמים, שיוכלו לעזור לנו לקבל החלטות, לעזור לנו לבצע משימות. ובעצם המחקר שלי הוא שם את היכולות האוטומטיות לצד היכולות הקוגניטיביות והרגשיות ויצירתיות של בני אדם, לשלב כוחות בין שתי ממש גישות דרסטית שונות לאיך להתמודד עם המציאות ועם העולם. הגישה החישובית והגישה, בוא נגיד, יותר רכה אנושית. וזה מה שזה דורש, זה באמת להבין לעומק לא רק אלגוריתמים ובעיות חישוביות, אלא גם להבין בני אדם, להבין איך הם חושבים ולהבין את המציאות.
יש בני אדם כבר כמה, 100,000 זה שנים, הומו סאפיאנס וזה, אנחנו לא מצליחים להבין, אבל
בהחלט, כן, אבל שוב, יש רצוי ויש מצוי, וכמובן להמשיך ולהתקדם בצעדים קטנים, כדי יותר ויותר להתאים את המכונה לבן אדם, להתאים את זה לסביבה. וזה בעצם יכול להחזיר אותנו לאיפה שהתחלנו, לדומיין הרפואי. כמו שאמרת, יש כל כך הרבה שיקולים ארגוניים ופוליטיים, מערכתיים, חברתיים, וכדי שמערכות כאלה בסוף באמת ייכנסו לשימוש, אנחנו צריכים להבין את הסביבה שבהן המערכות יהיו מוטמעות, סביבה אנושית, הסביבה החברתית, וכנראה שאין מנוס מזה.
אין מנוס. דוקטור תום הופ, מבית ספר מדעי המחשב, הנדסה ומדעי המחשב פה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נהניתי מאוד, למדתי.
גם אני, תודה רבה.
להתראות. תודה רבה שהזנתם לעוד פרק של הוג'יקאסט, אני הייתי דרור פויר, עריכה מור תם, הפקה הודעה קבדה, סאונד עומר סטאבי. נפגש בפרקים הבאים.